טוב, אנחנו נמצאים בדף עמוד ב'. יש קשר מהותי בין הסוגיה של היום לבין הסוגיה האחרונה שלמדנו לפני שבוע, למרות שמבחינת מבנה הגמרא אין קשר. אבל שניהם עוסקים באותו נושא, דהיינו חשוד ושבועה. בניגוד לגמרא הקודמת שהיה קשור מבחינה פורמלית לסוגיה של רב חייא קמייתא, ולכן הוא פה, הסוגיה שלנו חוזרת למשנה, ובעצם עוסקת בעצם המושג של שבועה. למה קיים בכלל המושג של שבועה בנושאי ממון? ההקשר של הגמרא היא שבועת המשנה, ובקטע הראשון שאנחנו לא נעסוק בה, יש דיון באמת מעניין על איך בדיוק לנסח את השבועה. כזכור במשנה כתוב שהוא נשבע שאין לו פחות מחצי. והגמרא שואלת למה ככה? למה לא שהוא ישבע משהו טוען? שיש לו הכל. ולמה בלשון שלילה? יש שם נקודה מאוד מעניינת שבפעם הראשונה שקוראים את זה, אז ודאי שלנו נראה מוגזר. הגמרא טוענת, אני רק אגיע לגמרא, כן, הגמרא טוענת, כתוב הגמרא, אמר רב הונא דאמר שבוע שיש ליבה ואין ליבה פחות מחצי. למה הוא צריך להגיד את המילים שיש לי בה ואין לי בה פחות מחצי? רש"י כותב, ואם תמרו שם השליש הרביע, שבו שאין לי חלק בה פחות מחצי. אז הוא צריך להגיד שיש לו חצי. אבל אם הוא יגיד יש לו חצי, משמע שאין לו בה יותר, וזה לא אמת לפי טענתו. הוא אומר שאין לי בה פחות מחצי. אז הגמרא אומרת, אבל אולי יש לו אפס. אז לכן הוא צריך להגיד גם אין לי, שיש לי משהו, יש לי בה, ואין לי בה פחות מחצי. הגמרא מניחה שאם אדם אומר, אין לי בה פחות מחצי, ויש לו באמת אפס, זאת לא סתירה. במילה אחרות, אפס הוא לא פחות מחצי. עכשיו לנו זה ברור שזה לא נכון, כי מילה אפס אצלנו הוא שם של מספר, המספר הזה הוא פחות מחצי. הוא פחות מאחד, הוא פחות משניים. הוא המספר שבא אחרי שניים אחד, בא אפס. אלא שאין מספר. אצל חזל אין מספר של אפס. אני לא היה לי זמן ממש לחקור את זה. מיטב ידיעתי ליוונים גם כן, אין מספר שנקרא אפס. להגיד שאין לי בה פחות מחצי, זה אומר שאין לי מספר, אין לי כמות פחות מחצי. אבל אפס איננה כמות. זה המצאה. אני לא הייתי אומר מודרני, אני לא יודע אם זה בערבים, תרבות ערבית שמי ביניים, מישהו אמר לי שהוא חושב שזה בא מהודו, אבל בכל מקרה בתרבות הרבנית ובתרבות היוונית אין כמות שנקרא אפס, אז המילים של הגמרא, אין לי בה פחות מחצי, פירושו אין לי כמות שהוא פחות מחצי, זאת אומרת שאין לו רביע ואין לו שליש ואין לו עשירית, אבל הוא לא שלל את זה שאין לו כלום, ולכן הניסוח המעניין הזה שהוא אומר שיש לי בה, יש לי משהו, ואותו משהו לא פחות מחצי. סתם, נקודה מעניינת מבחינת כוונת הלשון, זה מעניין שהרמב״ם לא מצטט אותו. כנראה בפסקים, הרמב״ם כותב רק לשון המשנה, שאין לי בה פחות מחצי. כנראה שהרמב״ם מבין שבעברית שלו, אז אין בעיה. כבר יש כמות שנקרא אפס, ואפס הוא כן פחות מחצי, וזה אומר אין לי בה פחות מחצי, הוא שולל גם את זה. טוב, זה לא ענייננו, זה סתם נקודה מאוד מעניינת. אלי כותב, לא אגיד אין לי בה פחות מחצי, קולט אפשרות שאין לי שום קשר לממון. לא בעברית שלנו, לא בשיחה שלנו. אם אני אומר אין לי בה פחות מחצי, פירוש הדבר הוא, וגם במתמטיקה החדשה, במתמטיקה העכשווית, אז זה אומר שיש לי לפחות חצי. אין לי בה פחות מחצי, זאת אומרת שיש לי פחות חצי. האפשרות שיש לך אפס נשללת על ידי המילים אין לי בה פחות מחצי. בעברית או בשפה שלי או בשלך ושל כל מי שלמד מתמטיקה מעבר לכיתה ב', אבל לא בעברית של חז"ל. אם אין לי שום קשר, נגיד ככה, אין לי, נניח אין לי כסף בכלל בעולם, אני גבר ארטילאי, אין לי כסף, ואני נשבע שאין לי פחות מ-100 שקל, זאת אומרת שיש לי פחות מ-100 שקל. אם יש לי אפס, אני אומר אין לי פחות מחצי, אין לי פחות מ-100, אז אני משקר. אבל כנראה בעברית של חז"ל זה לא ככה. והסיבה היא בגלל שהמילה אפס זה לא שם של כמות, עד שלא ממציאים את זה. וזה התפתחות יותר מאוחרת. טוב, לא כל כך משנה, זה גמרא מעניינת. רש"י כותב, רש"י הראשון כותב, כי משתבע שאין לו בפחות מחציה, באמת הוא נשבע, שהרי אין לו כלום. תבישמע היה בשליש, הרביע, הוא נשבע שאין לו בפחות מחצי, נשבע בשקר. שהרי יש לו בה, שליש הוא פחות מחצי. ואין לו בה חצי. אבל כשאין לו כלום, נשבע הוא אמת. כמו דברים אחרות, כלום איננו פחות מחצי. המספר אפס הוא לא פחות מהמספר אחד. זה מה שרש"י כאן כותב. כי זה מה שהגמרא אומרת. בסדר, מה שאתה טוען, מה שאלי טוען, זה שפחות מחצי זה שם של כמות מסוימת. ואין לו פחות מחצי. יש לו אפס. אז אני אומר, לפחות בלשון המתמטיקאי, אולי לא, גם בלשון המדוברת, כי אנחנו כבר מדברים מתמטיקה, אבל עדיין במתמטיקה, פחות מחצי, הוא לא רק כולל רבע בשליש, הוא גם כולל אפס, כי אפס הוא פחות מחצי. טוב, לא משנה, זה הערה צדדית, אנחנו מתחילים מהגמרה שבאה אחרי זה. הגמרה שואלה שאלה כללית. על המשנה שלנו, אבל בעצם זו שאלה על כל המשניות, על שתי פרקים במסכת שבועות, שאומרים שבתורין וניתן, אדם לפעמים מוביל בפני שבועה. גם שבועת מודה מקצת, וגם שבועת עד אחד. הגמרא שלנו שואלת על שבועת המשנה, שהיא השבועה מיוחדת של שתיים אחוזים מטלית. ונימה מיגו דחש שרמה מנחש שנמד השבועתה. רש"י מסביר, שהשאלה, רש"י באמת מדגיש, השאלה היא מקומית. נימה מיגו דחש שרמה מנחש השבועתה, עד רבי יוחנן פרח. יום עד חשדו הרבנן שמה ילך ותוקף תליתו של חברו. רבי יוחנן הסביר שהסיבה שנשבעים פה, זה בגלל שחושבים שהוא משקר. חושבים שהוא תוקף את תליתו של חברו, ואומר שלי הוא. אם חשדו בכך, חשדו נמי להישבע. מה שואלת שאלה באמת פשוטה מאוד. וברור שהשאלה צריכה להיות כללית יותר, למרות שרש"י אומר ששואלים רק רבי יוחנן, הכוונה היא בניגוד לדעה אחרת במשנה, אבל זו שאלה יותר טובה על שבועות הדאורייתא. אדם שבית דין מחייבים אותו להישבע, זה בגלל שלא מאמינים לו. חושדים שהוא משקר. אם הוא אומר אמת, אז הוא זוכה. אלא שאומרים שלפעמים אנשים משקרים. אז השבועה זה אמצעי לברר את האמת יותר. שואל הגמרא, למה? אם אתה חושד באדם שהוא משקר, והוא משקר בעניין ממון, כלומר הוא משחד כדי להרוויח כסף שלא מגיע לו, אז הוא גם יישבע לשקר, כי הוא רשע, הוא לא צדיק. צדיקים כדאי להשביע אותם, אבל אין סיבה להשביע אותם, כי גם בלי השפועה הם לא יגנבו. אז בסופו של דבר, למה יש סיבה להשביע מישהו? בלשון של הגמרא זה נקרא, מיגו דחשר הממנה, חשר השפועת. המילה כאן מיגו לא קשור למיגו המפורסם, המשפטי. זה פשוט מתוך. כיוון שהוא חשוד הממון, אז הוא חשוד גם על שבועה. והגמרא בהמשך, גמרא יחסית ארוכה, מפלפלת בנושא הזה, האם זה נכון או לא נכון, שתי דעות בגמרא, שאדם שחשוד על ממון חשוד גם על שבועה. זה, אני לא קורא את כל הראיות, הגמרא בעצם אומר שבעיקרו, הגמרא רוצה להגיד, כן, נדמה לי שכן, יש כל מיני שבועות ידועות מן התורה, אז הגמרא מחפשת תירוץ שיגיד שאנשים שאנחנו משביעים, זה בגלל שהם לא באמת חשודים על ממון, הם חשודים על משהו שבעיניהם איננו ממון. במילים אחרות, השתמות היא כמשתמת. אדם שלא מתכוון לגנוב, הוא רק אין לו כסף היום, והוא לא רוצה להודות בכך, כי הוא חושב שאתה תלחץ עליו. אז הוא אומר שהוא לא חייב כלום. אבל בעיניו, הוא לא גנב. ולכן, כשנשביע אותו, הוא יגיד את האמת. כי שם הוא, אין לו כיסוי. אין לו הצדקה. וזה מה שכבר אומרת, בכל מקרה הוא מקרה. פשוט מוצאים שבכל מקרה, אדם הזה הוא לא גזלן, אלא מצדיק. יש לו הצדקה לשקר ולהוציא כסף שלו על פי דין, כי הוא חושב שזה מגיע לו. בסופו של דבר, אנחנו נחזור לזה עוד מעט. השורה האחרונה בגמרה, גמרה ממציא דבר שנקרא, אמר אביי, חיישיר אנשם על מיל בישנה יש לו עליו. בן אדם שהוא בכל זאת מאמין, שפלוני חייב לו כסף, והוא לא מצליח לגבות את זה, חסר לו ראיות וכן הלאה, אבל הוא יודע שפלוני חייב לו כסף מקדמת דנה מהרבה שנים. אז הוא עלול היום להמציא מקרה, מקרה שגם אי אפשר להגיד את המשום משתמת, הוא פשוט משקר. הוא ייקח ממנו פיקדון ולא יחזיר את זה, יגיד לא אדם. אז אין כאן שום דקה משתמת, אבל מה? בעיניו זה מוצדק כי כסף מגיע לו. אז אנחנו משביעים אותו כדי שהוא יישבע. אבל אין החינמי. אם אדם הוא באמת חשוד בתור גזלן, אז אין סיבה להשביע אותו. אם נגיד את המילים האלו, מידוך של הממנך של השבועת. זאת שאלת הגמרא, אם אומרים מידוך של הממנך של השבועת. התשובה הראשונה של הגמרא היא, לא אמרים את מידוך של הממנך של השבועת. כלומר, יש שאלה בגמרא אם זה, אם פסיכולוגית זה נכון. האם אדם שגונב, יירתה מזה שווה לשקר. אז תשובת הגמרא היא שזה לא נכון. יש הרבה בני אדם. לדבוננו, אנחנו יודעים שזה נכון. אני רוצה להגיד משהו עכשיו, משפט, השיעור היום יעסוק בעיקר בפסיכולוגיה ומוסר. פחות בהלכה. הגמרא אומרת כתשובה, רק שהיא מתקשה להוכיח את זה. הגמרא אומרת שלא אמרים מלכה של ממנך של השבועת, במילים אחרות, יש הרבה אנשים שלא יישבו לשקר, בקיצור, הם פרום, אבל הם יגנבו. לדבוננו, אנחנו יודעים שזה נכון. רש"י כותב את זה בקיצור פה, לא אמרים לה, דחמר הוא לאיניש איסור שבוע מאיסור גזל. זה שאדם הוא גזלן, זה לא אומר שהוא יישבע לשקר. הוא היה שקר, אבל לא יישבע לשקר. שם השם, זה חמור. מסיבה זאת או אחרת, זה חמור. סתכל מיד בתוספות על השורה הזאת. תוספות דבימטחיות החשד, מקום מספר 2. תוספות אומר, נראה, כלומר, הגמרא ענתה, לא אמרים לנגיד אותך שמה מנחה שהשבועתה. או בלשון שהופיע בתוספות, החשב אומר, לא חשב השבועתה. מי שגזלן, לא ודאי, לא בטוח שהוא יישבע לשקר, נראה דהיינו טיימים של שבוע חמורה. כן, הוא אומר, שבוע ספציפית. אולי חשוד על עבירות אחרות, אחר כך גזלה זה איסור מן התורה. אבל שבועה זה יותר חמור מסתם איסורים. קידית ביום ומביא את הגמרא, בשבועות, שלום נזדזה, עלו תיסה. אפשר להבין, לא צריכים לתת סברה טובה, כי סך הכל זה פסיכולוגיה, אבל הסברה היא ששם השם היא מאוד חמור, ושבוע זה שם השם. אנשים עשו כל מיני דברים, ואתה מבקש מהם להישבע, יש בכל זאת סיכוי, רק מספיק שיש סיכוי, שהם יחזרו בתשובה ולא יהיו מוכנים להישבע לשקר. אז זה הפלפול של הגמרא. אוקיי? אז אנחנו נגיע אחר כך לסוף הגמרא, אבל עכשיו אנחנו בשלב הזה, שהגמרא אומרת, שלא אמרינן, מיגוד אחרי שמה מנחה של השבועתה, זה בנוי הפסיכולוגיה פשוטה, שאדם שגנב, מוכן לגנוב, אבל אם נשביע אותו, אולי הוא יודע. ככה התוספות בעצם הסביר, משום לשבוע חמור. שואל התוספות, אנחנו לפני שבוע, זאת אומרת, אנחנו, תוספות למד את זה לפני 5 דקות, אנחנו לפני שבוע למדנו, שיש דבר שנקרא חשוד השבוע. איך אדם נהיה חשוד השבוע? בגלל שהוא גזלן. אז זה נגד מה שרק אמרנו. ואם תאמר, אם כן, עמי גזלן פסול לשבועה, איך אנחנו יודעים שגזלן פסול לשבועה? כי במקרה קראנו את זה לפני שבוע. הגמרא אמרה, ותפק ליד אבי גזלן, תפק ליד אבי רוע. די אמר, מה הדין בגזלן שפסול לשבועה? די אמר שכנגדו נשפע ונוטל. זה מה שלמדנו לפני שבוע, שאם אדם לא יכול להישבע, למה? כי הוא חשוד, ואיך הוא חשוד? בגלל שהוא גזלן. באותו מקרה לפני שבוע, שני עדים העידו שהוא אכל שני כבשים שהם לא שלו. והגמרא ממשיך ואומר, טיפק ליד אבי רוע, בכל רוע הוא חשוד להיות גזלן, כי הם רואים את צאן, את צאנם בשדות שלא להם. ולכן הוא לא נשבע, ומה הדין אם הוא לא נשבע? אז שכנגדו נשבע ונוטל. כשאדם חייב להישבע ולא נותנים לו להישבע, אז הופכים את השפועה על הצד השני, והוא נשבע ונוטל. למה? עכשיו אמרת שחשר הממנה לא חשר השפועתה. שאלה מצוינת, שאלה התוספות. תוספות יש שני תירוצים. תירוץ הראשון הוא בעצם הודעה באשמה. ויש לומר, וגזלן לא פסול לשבועה, אלא מדרבנן. ולעדות הוא דופסול מדיורייטה משומתה של דרש העד. תוספות אומר, מדיורייטה, חשוד, גזלן. אדם שהוא גזלן, תפסו אותו, הוא בוודאי גזלן. הוא פסול לעד כי יש דין כללי שרשע לא יכול להיות עד. אבל הוא קשה לשבועה. למה? כי חומר לשבוע, כי שבוע זה יותר חמור. אז זאת התשובה לשאלה. טוב, זה לא בדיוק התשובה לשאלה, כי אבל מדרבנן הוא פסול. ואנחנו משביעים, גם היום מדרבנן, למה לא הפסיקו את כל המושא של השבוע? אז תוספות לא הסביר את כל, את כל המהלך, אבל התשובה היא די פשוטה, אם זה דרבנן. אם זה דאורייתא, אז אין סיבה להשביע אדם שחשוד. שהוא ישקר. אם הוא חשוד על ממון, הוא חשוד גם על שבועה. אבל אם זה דרבנן, אז יש הבדל. כי מה היה דרבנן? הדרבנן היה, במקום להשביע אותו, להשביע את השני. נכון שהוא מפסיד כסף. אוקיי, אבל הוא חשוד, אז אנחנו לא רוצים להשביע מדרבנן. יש, מה זה אומר? יש סיכוי שהוא יגיד את האמת. כי חומר לי, מצד שני, יש סיכוי שהוא ישקר. סיכוי מבוסס, כי הוא כפר גזלן. אז לא שכל הגזלנים הם פרומיידים. יש גזלנים שהם כן ישקו אחר כך. אולי אפילו הרוב. אבל יש גם גזלנים שלו, אז התורה לא פסלה אותו משבוע. אבל מדרבנן החלטנו, למה לקחת צ'אנסים? בוא נעשה את ההפך. סך הכל לא צריכים לרחם עליו, הוא גזלן. נגיד לשני להישבע, ואז השני נוטה. אבל במקרה שלנו, לא מדובר בגזלן שנתבע ידי צדיק. המקרה שלנו זה שני אנשים שטובים זה את זה. או אחד טובה את השני. שניהם חשודים על ממון. כלומר, אחד מהם אומר אמת, ואחד משקר, אני לא יודע מי. אז בגלל נסיבות הלכה, שהוא מודה במקצת, שהוא עד אחד, שזה, או במקרה שלנו, שניהם נשבעים, כי זה, הפסק הוא יחלוקו, אז מה אתה רוצה להגיד? למה להשביע אותו? נשביע את השני. גם, השני הוא גם חשוד. אין סיבה להשביע את השני יותר מזה שמחויב על פי דין. במקרה שלנו שניהם מחויבים, אז בדי שנשביע את שניהם, ונקבל לטוב. במקרה סתם שמודה במקצת, אז מודה במקצת חייב שפועה. מה אתה רוצה להגיד? אבל אולי הוא גזלן. למה אתה משביע אותו? כי אתה חושד בו. אבל אתה לא חושד בו יותר מן השני, אז אם נטיל את זה על השני, אתה לא מאמין לו גם כן. להפך, הדין הוא שלפני השפועה, שכופר הכל וגם מודה במקצת צריך להיות פטור. אין ראיה. אתה החלטת שכיוון שהוא מודה במקצת, נשביע אותו כדי לראות אם הוא יישבע. אז אין אפשרות להשביע את הצד השני. אם זה היה דאורייתא, אז לא הייתי משביע אף אחד. אבל עכשיו שזה דרבנן, אז עשו תקנת דרבנן, כי זה יותר טוב. במקום להשביע את החשוד, להשביע את בינתיים צדיק. אבל מקרה של סתם תביעה, ואין לי אדם שהוא חשוד במיוחד יותר מן השני, רק שאני לא יודע מי דובר אמת, אז משתמשים בשבועה כדי לברר את האמת. אז כיוון שזה מדיורייתא יש טעם, כלומר, לפעמים חומר לשבוע, אז משביעים, מה ההצעה שלך? להטיל את זה לשני? אז זה לא מביכים שם כלום, כי השני הוא לא פחות חשוד מאשר מאשר הראשון. זה כנראה כוונת התוספות. חצי חסר מן הספר כאן, אתם מקווה שאתם מאמינים לי. אבל זה כנראה הכוונה. אני ציטטתי את התוספות הזה לפני שבוע, בגלל שהתוספות אומר כאן דבר שהוא באמת לא פשוט. רוב הראשונים חלקים. הוא אומר שחשוד קשה לשבוע. כל הסוגיה בשבועות שאומר שכנגד נשבע ונוטל, זה הכל, לא רק שהכנגד נשבע ונוטל הוא דרבנן. גם הבעיה הוא דרבנן. מדרבנן לא משביעים אותו, אלא מדרבנן משביעים את השני. לפי כל שאר הראשונים, חשוד לא נשבע, ואז מדרבנן המציאו שהוא לא יפסיד, אלא הטילו את השבוע לשני, ורק אז הוא יפסיד. שכנגד נשבע ונוטל. כשמדיורייתא, הוא לא נשבע, ויתכן מאוד שהוא יפסיד כסף אז, כי מתוך שאינו יכול לשבע משלם, זה היה הנושא שדיברנו לפני שבוע. אוקיי, אז התירוץ הראשון של התוספות הוא תירוץ עם קבלן לקבל, הוא פשוט ביטל את ההלכה שעליו התבססה השאלה. למה אם חשד הממרה לא חשד השבוע, אז למה חשודים, גזלנים, מי שיש לו כפר פסק דין נגדול, למה לא נודעים לו לשבע? התשובה, אפשר לתת לו לשבע. מדוראית גם כדאי לתת לו לשבע. אבל מדרבן החלטנו ללכת על כיוון אחר. אוקיי, מה שמעניין זה התירוץ השני של התוספות, וזה יעסיק אותנו קצת יותר זמן. ויש מפרשים בשם רבי יהודה החסיד, הדחה של הממן הקשה לשבוע, משום שלשם הידי שבוע יפרוש מגזר. כן? זאת הספרה. זה נקרא חשר הממן לא חשר השבוע, הוא מסביר את הכוונה, זה לא שהוא בטח יגיד אמת, אלא מקווים שהוא יגיד אמת, כי, כמו שתוספות הסביר, חמלי שבוע. זה ברור. אבל, גזלן ודאי, לא ספק גזלן, לא אדם שחשוד בעיניי שאולי הוא גזלן, אולי דובר אמת. אדם שאולי גזלן, אולי דובר אמת, נשביע אותו, ואם הוא גזלן, הוא יודע. אבל גזלן ודאי, כמו שממון אינו פורש, הוא הדין משבוע. מישהו מבין את התוספות? חסר כאן היגיון. העיקר חסר כאן מן הספר. התוספות אומר שספי גזלן. אומרים, אף על פי שהוא חשד הממן או חשד השבוע, אבל ודאי גזלן, כמו שממון אינו פורש, ככה משבוע לא פורש. הדברים הם בלי הבנה. מה זה ספק גזלן? זה שני צדדים. אם הוא דובר אמת, אין סיבה להשביע אותו. אולי הוא גזלן, ולכן משביעים אותו. כלומר, משביעים אותו על הצד שהוא כן גזלן. אז אין הבדל בין ספק גזלן לבין ודאי גזלן. ודאי גזלן הוא ודאי גזלן. ואתה אומר שמתוך כמו שממון אינו פורש, כך משבוע לא פורש. אז ספק גזלן הוא או צדיק או גזלן. ואם הוא גזלן, אז מתוך שמממון הוא לא פורש, אז כך משבוע לא פורש. אלא מה אומרים? לא נכון. יש הרבה בני אדם שמממון הם לוקחים, אבל שבוע הם לא ייקחו, אז גם ודאי גזלן. שממון אינו פורש, אבל משבוע הוא כן יפרוש. זו הייתה ההנחה כאן, ששבוע זה חמור. מה שתוספות אומר הוא משולל הבנה בכלל. לא יכול להיות הבדל בין ודאי גזלן לבין ספק גזלן. כי בספק גזלן אנחנו עובדים עם הצד, חוששים לצד שהוא גזלן, ולכן רוצים להשביע אותו. אז אנחנו עכשיו פועלים לפי הצד שהוא 100% גזלן. מה תוספות כאן רוצה להגיד? זה פשוט המילים הן לא מובנות, אין להם שום הבנה. אז יש תוספות הראש, לא כאן, התוספות הראש נמצא בעמוד הבא. אבל אני חושב שהכוונה כנראה של התוספות שלנו הייתה למה שכתוב שם. אנחנו נגיע לעמוד הבא עוד מעט, בעקבות הרמב"ן ששואל אותו שאלה שמה, ששואלים פה ונותן שני תירוצים שונים, אז צריכים להבין את ההבדל. אבל בסך הכל זה דומה. מה קורה בעמוד הבא? הבאי אומר, חשינן למיל וישנה. הראשונים שמים לב, שזה מכסה את כל המקרים. אין לך מקרה שאתה לא חושד שאולי יש מיל וישנה. גם שהוא שקרן וגזלן, אבל אולי הוא עושה את זה בגלל שיש לו חשבון מלפני 5 שנים עם בן אדם הזה. אז למייס מגיעים לאותו מסקנה, שכדאי להשביע אותו. נכון שבעיקרון, לפי אותו צד בגמרא בדבב, אז חושל הממן חושל השבוע, אדם שהוא גזלן, ודאי ישקר. אבל אין לך בן אדם, בתומן וניטה, אין לך אדם שמגיע לבית הדין, שהוא שהוא ודאי גזלן, כי יכול להיות שהוא רק מצדיק את עצמו. ולכן משביעים, זה מה שגמרא אומרת. וגם שם שואלים, אז למה גזלן פסול לשבועה? זאת אותה שאלה שהתוספות שאל בהמד בן, שמובא במנה א'. אז הראש שם שאל את השאלה הזאת, אלא לאו לא אמין מקשור של השבועה, ואף אגב דגז אם לא רואה שכור סוכר שבועית פסולים לשבועה. יש לומר, דהתם ידיע ראותיו. הגזלן הזה הוא גזלן מאתמול. כן, מה שתוספות קרה, ודאי גזלן. כלומר, אנחנו יודעים שהוא גזלן, כי אתמול הוא נתפס. וכיוון דיידינן, דמחמת חימוד ממון, עושים עבירה, גם יישבו לשקר. זה מקביל מה שכתוב בסנה בתוספות. אם הוא, תוספות כתב, ממון אינו פורש, הוא עדין משבוע. אז כאן הוא אומר, אם הוא ידיע ראותיו, כיוון דיידינן, דמחמת חימוד ממון, עושים עבירה, גם יישבו לשקר. ופסילי לי עולם, עד שאשר יפרשו מעבירות שבידם ויעשו תשובה. אבל, אם אינו ידוע לנו שחשוד על ממון, אלא שמספק אנו חושדים אותו. כן, כאן רואים שהראש מדבר על ודאי וספק. לא נמנע בשביל זה מלטיל השבועה, כי אדרה במהירת השבועה יפרוש גם מחימוד ממון. טוב, האם זה יותר טוב מהתוספות? הוא אומר, אדם שידוע ראותיו, אנחנו יודעים שהוא רשע, איזו רשות? חיבוד ממון, סלע. כיוון ידיע למחמת ממון, עושים עבירה גם ישבו לשקר. ופסולי לעולם עד אשר יפרשו מעברות שבידם ויעשו תשובה. אבל אם אינו ידוע לנו שחשוד על ממון, אלא שמספק אנו חושדים אותו, לא נמנע בשביל זה מלטיל לב שבועה, כי עד הרבה, מהירת השבועה יפרוש גם מחימוד הממון. זאת הנקודה החדשה בראש. הוא לא אומר שזה בן אדם שיגנוב, אבל יגיד אמת. יגנוב ולא יישב על השקר. הוא אומר, עד הרבה. אדם שגונב בגלל חימוד ממון, אז הוא גם יישב על השקר, משום חימוד ממון. אבל במקרה שלנו שהוא רק חשוד, הוא ספק, הוא סתם טועה וניתן, אז אחד מהם משקר, אז אולי הוא משקר, לא בשביל זה שמן הסתם הוא ישקר, לא נטיל עליו שבועה, כי אדרבה במיראת השבועה, נטיל עליו שבועה, ואולי מיראת השבועה יגיד את האמת, ואז גם מה? גם יפרוש גם מחימוד ממון. כלומר, אין בן אדם שהוא ביד אחד גזלן וביד שני אומר את האמת. זה אבסורד. אבל אם אתה מעמיד אדם, אם אתה מעמיד אדם לפני הצורך להישבע לאמת, אז הוא יחזור בתשובה ויפסיק להיות גזלן. ומה החילוק? בסדר, אז עכשיו עדיין, למה אומרים את זה? מתי אומרים את זה? מתי אומרים את זה? אז עדיין יש כאן נקודה חסרה. מה אומר אלי? המושג המאוד סביר החסר בשניהם הוא מושג חזקת הקשות. עד שאדם לא ידוע כרשע, אינו רשע. בראש לא רחוק. כי מזה, אדם לא מתי ויפרוש משבועה. זה לא מספיק. אנחנו נראה את זה. יש אולי ברמב"ן אומר את זה. הרמב"ן בהמשך, לא הרמב"ן הראשון שלנו. אבל אני אגיד לך למה זה לא מספיק, כי אתה צודק בדבר אחד, אם אדם בא לפניי, והוא ספק רשע, ספק צדיק, אז אני אמור להחזיק אותו בחזקת רשות. ולא לחשוד בו. אבל אם זה מה שאני נוהג פה, אז לא הייתי משביע אותו. כי הוא אומר את האמת גם בלי השבוע. למה אני חושד בו? הבן אדם שלנו הוא חשוד, כל בן אדם הוא חשוד בדירים אומרת. מה אפשר לעשות? זה נגד הכלל שצריכים להחזיק כל אחד על קו זכות. אבל מישהו בא לבית הדין, אז הוא חשוד שהוא משקר. אני אתן דוגמה. עוד פעם, במקרים שלנו זה הרבה יותר פשוט, כי שניהם מדברים, אז אחד מהם חייב להיות רשע. זה אומר, אתה חייב וזה אומר, אני פתור. אז אחד מהם משקר, אני לא יודע מי, אז חייבים לחשוד בשם. אין כאן חזקת קשות. אבל זה לא נכון גם במקרים יותר פשוטים. בריא ושמה, לאו בריא עדיף. אני אומר שאתה חייב לי כסף, ואתה אומר שאתה לא יודע. אז בואו נגיד שהתובע אומר את האמת, והנתבע אומר את האמת, ולכן הוא חייב. מה הדין? בורי ושמה? לאו בורי עדיף. כלומר, אני לא מאמין לתובע, כי אדם בבית הדין לא מקבל נאמנות בגלל שהוא יהודי. הבית הדין חייב לחשוד בכולם, ואין מוצאים המון, אלא בראייה גמורה, לא על פי המאמר שלך. ובמילים אחרות, כל מי שמשביעים, אתה אומר שיש לו חזקת כשרות, אז למה משביעים אותו? לא, חושדים בו שהוא שקרן, ולכן משביעים אותו כדי שהוא יפרוש. כלומר, חושדים שהוא גנב, עוד מעט גנב, עוד מעט גנב, חושדים בו שעוד מעט גנב, ולכן נשביע אותו כדי שהוא יפסיק. זה מה שהראש אומר. החילוק של הראש הוא שונה. לכאורה הראש מחלק בין מי שגנב בעבר לבין מי שעומד לגנוב. אני חושב שהמילה הקריטית בראש, זה חבל, כי הראש גם לא הסביר את זה טוב. אבל המילה הקריטית זה המילה יפרוש. הראש אומר, מי שגנב בעבר, הוא גנב ידוע במילים שלו. מה שקשור כאן זה מילה ידיע ראיותיו. אדם שגנב בעבר. אז הוא, יש לו יצר, אני אגיד את זה אחרת. תן להגיד את זה בצורה אחרת. זה, אני אמרתי, צריך להיות מוסניק פה. הראש אומר את זה, לכולנו יש יצר. אין צדיק בארץ אשר אין לו יצר. אדם בא לפני בית הדין ותובע כסף, או הוא נדבע, או הוא כופר בכסף. אני חושבת שהיצר הזה מישהו מדבר. אבל השאלה היא, בגלל שיש יצר הרע, האם אתה גם עובר עבירות? אז מי שגנב בעבר, יודעים שהוא גנב בעבר, שני עדים העידו שאתמול הוא אכל שני כבשים, אז יודעים שאצלו היצר הרע גם מתבטא במעשים. ואז אני לא מחלק בין המעשה שנקרא גניבה לבין המעשה שנקרא שבועה. זה נכון ששבועה זה יותר חמור, אבל אם החלטת, כמו שאומרים בסרטים, לעלות על חיים של פשע, אז אתה מתדרדר. זה באמת, האמת שזה התדרדרות, אבל ברגע שעלית על הכיוון הזה, אז טעמת טעם עבירה, אתה גם, אתה בכל זאת עלול מאוד להישבע לשקר. אבל היהודי שלנו מעולם לא גנב, למיטב ידיעתי, כבר אני לא יודע שהוא גנב, אז הוא לא גנב, אלא הוא עומד לגנוב, אז הוא מדבר. נכון, הוא משקר. מה שברור בכל הראשונים פה זה שזה שאדם משקר זה לא משהו. זה לא עבירה, זה לא נקרא עבירת מעשה. בליבו הוא לא עדיין עבר את הקו. הוא לא חצה את הנהר, הוא לא חצה את הרוביקון. הוא עומד, מנסה להרוויח כסף. אם הוא יביח כסף, הוא יהיה גנב. אז אם אנחנו נקפוץ עכשיו ונגיד לו להישבע, זה יגיד לו לחשוב פעמיים. אם רוצים להתפקח איתי, אני לא יודע מה אני אגיד, כי זה לא 100% מפורש בראש. החילוק בין הראש הוא בין גנב ידוע לבין ספי גנב. גם בתוספות היה כתוב בין ודא גנב ובין ספי גנב. אני שואל מה ההבדל. אני חושב שבגלל המילה יפרוש גם יחימוד ממון. ובניגוד המקרה הבא שהוא פסול לעולם עד אשר יפרשו בוודאות מעבירות שבדם יעשו תשובה. מה שהראש כאן מכניס זה המילה תשובה. אדם שעוד לא עבר עבירה, אז הוא לא צריך להיות חוזר בתשובה. הוא רק צריך לעצור. תשובה, אנחנו לא מאמינים בתשובה. אדם צריך להוכיח לי שהוא חזר בתשובה. עד אשר יפרשו מעבירות שבי אדם, ויעשו תשובה לפנינו. אבל אדם שגנב בעבר, ועכשיו הוא צריך לעשות עבירה אחרת כדי להביך את הכסף, הוא צריך גם להישבע לשקר, בסדר. אין חזק כשהוא חוזר בתשובה. אני גם לא מאמין שהוא יחזור בתשובה, ולכן לא נשביע אותו. אולי הפוך, אם נשביע אותו, אז אנחנו קצת לפני עיוור. אנחנו כמעט גורמים לו, יישבע לשקר, כי הוא אדם שהוא שקרן בגנב ועובר עבירות. אבל מי שבא לבית הדין פעם ראשונה, אז נכון שהוא מהרהר לעשות גניבה. צריכים לתת לו מוסר. השפורה זה המוסר. השפורה אומר לו, אל תהיה ככה. זה לא יגרום לו לחזור בתשובה. זה יגרום לו לעצור איפה שהוא נמצא, ולא לעבור עבירה. תגיד לי מבחינת, אם אני באמת מוסוניק, אז מי שכמעט עבר עבירה, אז זה גם תשובה שהוא עכשיו מפסיק. בסדר, פסיכולוגית זה הבדל עצומות. זה הבדל בין מי שבחר בדרך של עבירות, לבין מי שעדיין לא בחר, כי הבחירה היא המעשה. הבחירה זה לא החלטה. אני משוכנע שיש כאן נקודת מוסר עמוקה. מי שהחליט לעשות עבירה ועוד לא ביצע אותו, הוא עדיין לא החליט. כלומר, הוא לא התחייב, הוא לא התמסר לחיי פשע. מי שפעם גנב, אז הוא עכשיו פושע. שיקרא את עצמו וישנה את חייו. לא שינה את חייו, מה שאני רואה, אז אנחנו לא משביעים אותו. אלי כבר מזמן כתב משהו, שלא נתתי לו, לפני כן, לסדר, הראל כתב, לפני שאני עניתי, ניסיון לענות על מה הפשט בראש, יש הבדל בין חשד על ממון, שזו שאלה של נאמנות, וחשד על שפועה, שזו לא בנאמנות, אלא יותר ברמת איסו בהתר. ואז שייך לדבר על חזקת קשות. אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד, הראל, אבל זה גם בגלל שאני חושב שגם הייתי מבין, אני לא מקבל את זה. השאלה, אני חוזר מה אתה השאלה של התוספות. שאלה של כל הראשונים בעצם, כולם שואלים. מה ההבדל? אדם שאתה יודע שהוא עבר עבירות, אנחנו לא נותנים לו שבועה, כי הוא חשוד. אז אין לי סיבה להאמין לו. הוא יישבע ואני לא אמין לו, אז למה להשביע אותו? אדם שבא לבית הדין, ואחד מהם משקר, או שהוא בא לבית הדין והוא... כן, אחד מהם משקר. אז אני משביע את שניהם, משביע אחד מהם, יש כל מיני שבועות כאן. למה להשביע אותו? אם אתה חושד בו על ממון, אז אתה חושד בו על שבועה. אם אתה בטוח שהוא גזלן, אז אתה חושד בו על שבועה. ואם אתה רק חושד בו על ממון, אז אתה לא חושד בו בשבועה, מאותו מידה. שאולי הוא יגנוב, אז אולי הוא ישקר. מה כאן ההבדל? אז נכון, מה שאתה אומר זה נכון. ואני רוצה להגיד, עוד מעט נרצה ברמב"ן. אבל אני לא חושב שזה נמצא לנו במה שהתוספות אומר. אתה אומר, יש הבדל בין חשד על ממון. אז הוא לא נאמן לי שווה. אז הוא אומר, לא, כן ייתן לו לי שווה, כי הוא לא אדם אמין, אבל הוא לא עובר עבירות. אז אתה מסביר לי את הפסיכולוגיה של מה שתוספות קרה, דחומר לשבוע. במילים אחרות, אתה אומר דבר שאני חושב שהוא נכון, גם תוספות אמר שזה נכון, שלשקר לא נתפס בעיני אנשים כאיסו והתר. אני מתייחס למילים של הראל. אומר שחשוד על ממון זה שאלה של נאמנות, ושבועה זה איסו והתר. אז אדם שמשקר, אני אמרת, תן לי את הכסף, אמר, אני לא חייב לך כלום, הוא שיקר. זה בעיה של נאמנות, זה לא בעיה של והתר. אני חושב שאתה צודק. אנשים, על פי דין זה לא נכון, הוא עבר על לאו דאורייתא של מדבר עשה, מדבר שכתרחק. מוצא שפתיך תשמור. הוא עבר מצוות עשה מדאורייתא. כן? לשקר זה לא בסדר. זו עבירה. אבל אתה אומר, לא, זה יותר בעיה של אישיות, לא בעיה של צדקות. מה שאתה בעצם אומר, זה אנשים יכולים להיות פחות או יותר בחזקת צדקות ועדיין לשקר. כי הם לא אמינים. לדעתי זה אמת. רוב בני אדם לפעמים משקרים. הדבקות באמת מוחלטת הוא נדיר. אז אתה משקר כל מיני דברים, נקרא זה שקר לבן, שקר של רק הפרזה, משהו. אבל אז גם בני אדם בדיני ממונות. אני צריך להגיד לכם, אני דיין, וצדיקים באים לפניי, בבית הדין שלנו. אנשים שאני מכיר, שכנים שלנו, שניהם, כולם צדיקים, אבל בבית הדין יש שם סתירה וכפירה, אז אחד מהם לא דובר אמת. בדרך כלל הוא שוכנע שאומר את האמת. בסדר, זה יכול לקרות. אבל אם נגיד לו לי שווה, שזהו, חוץ מזה שאני לא אומר את האמת, אבל אני עכשיו עושה איסור טכני, אני מחלל שבת, אני מוציא שם שם את הלאה, אז הוא יחשוב פעמיים. זה נכון. זה הפשט של התוספות. אבל למה לא אומרים אותו דבר גם על מי שגזל בעבר? כי בסך הכל הוא גזל, אבל שבועה זה יותר חמור. אז אני טוען שמה שתוספות מתרץ, כלומר מה שהראש אומר, אני רוצה לייבא אותו בחזרה, גם לגדוד החסיד של התוספות לפנינו, זה שברור שיש הבדל פסיכולוגי בין לשקר וגם לגנוב לבין להישבע לשקר. אבל צריכים לפתוס אותו לפני שהוא עושה מעשה. ברגע שאדם עושה מעשה, הבלי ראי ידיע ראי אותיו, ידוע לנו שהוא עובר עבירות, אז אנחנו לא מחלקים מן עבירות. כנראה שגם פסיכולוגיה זה לא מספיק מבוסס. הרגע הקריטי זה לעשות מעשה. אבל היהודי שלנו עדיין לא עשה שום דבר. נכון, הוא שיקר. טוב, שקר זה בכלל לא עבירה. זה לא מבחינת הכרעה נפשית, זה לא עבירה. זה עבירה מבחינת התורה. אבל הכרעת נפשית, אנשים לא מרגישים שהם עברו את הגבול. אז אם אתה, תן לו סתירה, תמיד אותו על החומר, הדבר שהוא עומד לעשות, אז הוא לא יעשה אותו. ברגע שהוא עשה אותו, אז אתה רוצה להעמיד אותו על העבירה שהוא כבר עשה, חומת העבירה שהוא כבר עשה, הוא כבר עשה. אז גם עבירות אחרות הוא גם כן יעשה. כך אני מבין בראש. עכשיו אני מודה, שמה שאמרתי זה לא 100% מפורש, אני חושב מה שאתם אמרתם זה עוד פחות מפורש. כלומר זה לא נכנס בכלל, זה לא שם. כל מה שיש לכם, כל מה שיש להרל, לסלמך, זה מילה ספק וודאי, שמופיע גם בתוספות וגם בראש. וכפי שאמרתי לפני כן, אני חושב שאין הבדל בין ספק לבין ודאי, כי כל ספק הוא ספק ודאי לכאן, ספק ודאי לשם. אנחנו הולכים על הצד שהוא כן גנב, אז הוא גנב ודאי לפי צד אחד, הוא 50% ודאי, גנב ודאי. מה כאן הרווחנו? אלי כתב, השפועה ניתנה בבירור, בבירור כביר עד שידוע לנו שהוא פסול. כן, זאת האמת, אבל למה? למה אי אפשר לברר? אם אתה רוצה להגיד שאיזו גזירת הכתוב שגנבים פסולים לשבועה, אז אני לא אתווכח איתך. אנחנו בעזרת השם נתקדם, אז נקרא את הרי ניגש, שפחות או יותר, הוא לא אומר את זה, אבל הוא מחלק בין מי שפסול מגזירת הכתוב למי שפסול בגלל סיבה. הפסול שלנו הוא בגלל סיבה של חשד. מגוד חושר הממנה חושר השבועתה. הסיבה ללא לקבל שבועה ממישהו, אין אנשים שהם פסולים לשבועה. פסולי עדות יש. אישה, עבד, גם רשעים שהם לא קשורים לחימוד ממון, אדם שאוכל נבלות, חייב מלכות, אז הוא פסול לעדות. לא שאין לי סיבה להאמין לו. תורה, לא, התורה פסלה אותו. אבל בשבועה, לכאורה אין פסול כזה. הפסול הוא שכיוון שכפי ש... כפי שגם כתוב בראש. כיוון ידי למחמת חימוד ממון עושים עבירה, גם יישבו לשקר. אני לא מאמין לו. כי כיוון שזה בן אדם שהוא מקולקל, הוא מושחת, הוא עושה עבירות משום חימוד ממון, אז הוא יעשה גם עבירה הזאת. אז לא שייך לזה שהוא פסול. הוא לא פסול, הוא חשוד. אין פסול, יש רק חשד. השאלה אם יש חשד או אין חשד. שאלת התוספות הייתה, למה אתה חושד יותר באדם שגנב אתמול, ממי שגנב, מי שעומד לגנוב היום? ואני חושב שהראש מתרץ, כי יש הבדל. מי שגנב אתמול, אז הוא יעשה עבירות, כי הוא עושה עבירות. מי שמתכנן לגנוב היום, יכול להיות שהוא נוכל להחזיר אותו בתשובה, כי עד הרבה, הביטוי מוסרי של הראש, מיראת השבועה, יראת שמיים שלו, מיראת השבועה יפרוש, כלומר יעשה תשובה גם מחימוד ממון, לגמרי. הוא לא יגנוב, לא שהוא לא יישבע. הוא גם לא יגנוב. אבל אם הוא גונב, הוא יישבע. בקיצור, מה שכן מפרש בראש השם, אנחנו לא מדברים על בני אדם שגונבים, אבל אומרים את האמת. אנחנו יודעים אנשים שגונבים ומשקרים, ואנשים שלא משקרים ולכן לא גונבים. זה מה שכתוב. מיראת השבועה יפרוש ולא יישבע, ויפרוש מחימוד ממון, בסופו של דבר הוא גם לא יגנוב. אבל מי שגנב בעבר, אז בגלל השבועה, הוא לא יכול לתקן את העבר. אז השאלה הייתה צריך לתפוס אותו לפני שהוא, יש רק שני סוגים של אנשים, צדיקים ורשעים. הבן אדם הזה אפשר עדיין לשמור עליו כצדיק. לא גונב ולא נשבע. אבל מי שגנב אתמול, אז הוא גנב, וזה מה שאלי כתב, זה נכון. אם הוא גנב בעבר, אז עכשיו הוא בקטגוריה של רשעים. רשעים נשבעים לשקר, כמו שכתוב בראש במפורש. גם יישבו לשקר. פחמת חימוד ממון, עושים עבירה, גם יישבו לשקר. הוא פסולי לעולם, עד שיפרשו מעבירות שבידם יעשו תשובה, כלומר, יעתיקו את עצמם לקבוצת הצדיקים. בקיצור, מה שאני טוען זה פשט הראש הוא שיש שני סוגים של בני אדם. רשעים, שגונבים ומשקרים ונשבעים לשקר, וצדיקים, שלא גונבים, לא נשבעים לשקר, ולא נשבעים לשקר. אז מישהו גנב, נשבע לשקר, אל תשביע אותו. בן אדם שעומד לפני הדין, ומחייבים אותו שפועה, זה בגלל שחושדים בו, שהוא גזלן, אומר הראש, לא, 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 הוא עדיין בחזק הצדיק. נכון שהוא מהרר, אם ניתן לו לזרום, אז יכול להיות שהוא ייפול, אז נעמיד אותו על חומרת העניין, איך נעשה את זה? אנחנו ננפנף בדגל השפועה, ואז הוא יתאושש. הוא יגיד, וואו, כמעט נשבעתי לשקר, חס ושלום, אוי, אני לא רוצה לשבע לשקר, ואני גם לא רוצה לגנוב, כי אני צדיק. ואז הכל יהיה בסדר. אוקיי? תשובה מעניינת. זה נקרא תשובת רבי יהודה חסיד. יש כאן משהו מוזר, שהדברים לא יותר מפורשים בתוספות, זה אי אפשר לבין התוספות בכלל. הראש, אני חושב שהבנתי, אבל היה יכול לכתוב את זה יותר טוב. רוצה להשפוט אצל הרמב"ן, כאן, שאומר דבר דומה, אבל זה ברור לי שזה לא לגמרי דומה. ולכן אני רוצה לעמוד על ההבדל. שואל הרמב"ן, מקום מספר 3. מי לך שמנחה שהשפועת לא אמרינן? תמהני, יוחי גזלן, נמלי בריבית, יהיה נומן בשפועתה, ולאל, הימון אלו, תפתאי, כמה שורות, אמרינן, נשנה בגזלן, הוא ביטמיר. גזלן לא יכול להישבע, כידוע, וזה גם משנה מפורשת בשבועות. היה מסחי בקוביה, מלבי בריבית, מפריחיון, מסוח רשבית, שאלו הם גזלים רק מדי רבנן, גם הם שכנגדו נשפע בנוטר. וגוזל עצם, נמה ימרינן, תגובי פקודן שנעשה גזל גזלן, וכנאו משעת כפירה, איפסלי לשבוע, כבר מפורשת. כלומר, זה כנראה לא כל כך פשוט, אחרי הוא צריך לסוף הרבה גמרות, אבל ברוך השם הרמב"ן הצליח לשכנע אותי, ואני מניח גם אתם, שגזלנים מכל הסוגים פסולים לשבוע. דמינן גם עם השמייטן, דפסו לעבד, והחינמי דפסו לשבוע. ומאי, העם הדף אגב דחה שלנו ממנה, לא חשדינו לי השבועתה. ואפשר. דגזלן. דגזל. גזילה פעם אחת, ועכשיו נתחייב שבועה, אין מוסלם לו אותה שבועה. אדם שגזל בעבר, זה, כן, זה נשמע כמו ראש. אדם שגזל בעבר, פעם אחת, ועכשיו במקרה נוסף נתחייב שבועה, אין מוסלם אותו שבועה. מפני שכיוון שכבר גזל פעם אחת, ועכשיו אנו חוששים שמה הוא שונה בה, ונעשית לו כהתר, אני חושד, כי זה מקרה חדש, אבל לאור זה שהוא גזל בעבר, החשד שהוא גזלן עכשיו זה שהוא שונה בה ונעשית לו כהתר. מה, יש כאן רמז בגמרא מפורשת ידוע שלא שייך. אז הרמב"ן משתמש פה, אני חושב, כמליצה. אבל מה כאן הרמז? לאיזה גמרא הרמב"ן כאן מצטט? גמרא ביומא, גמרא ידועה. לא דווקא על גזילה, אלא על כל עבירות שבתורה. כיוון שחטא אדם בשנה ושילש, נעשה לו כהתר. נעשה לו היתר. היתר סלקת איתך, אלא נעשה לו כהתר. כן, הגמרא ביום ובפרק שמיני, במסגרת של תשובה, כן, ביום כיפור. אז אומר הגמרא, כלל פסיכולוגי יסודי, שאדם שעבר עבירה אחת, אז יש לו סיכוי לחזור בתשובה. מי שעשה עבירה 3 פעמים, נעשה לו כהתר, הוא לא רואה בנשמתו, הוא לא רואה בזה כעבירה, אפילו בראשו הוא עדיין מאמין. טוב, דוגמה שאני תמיד חושב עליו, אולי זה רק אישי, אני לא יודע, לא רוצה להגיד עליכם משהו, אבל יהודים מדברים לשון הרע. הם לא באמת מרגישים שאומרים עבירה. הרתיעה הנפשית כבר עבר מזמן. עכשיו, זה מה שהרמב"ן כאן מצטט, אבל הוא לא יכול להתכוון לזה ברצינות, כי הגמרא שם אמר, שנה ושילש. כך 3 פעמים להגיע לזה. והרמב"ן מדבר רק על הפעם השנייה. כאן הוא בכל זאת רוצה להגיד, למה אנחנו חושדים בו? כי הוא עבר בעבר. יכול להיות בהחלט שהוא, זה דרכו, זה טבעי כבר בשבילו. אז משום שבוע לא ממנה, אז זה שניתן לו שבועה, זה לא ישנה. הבן אדם הזה, אם זה נכון, שהוא חי חיי עבירה, נעשית לו כהתר, כלומר, פירוש הגמר ביום הזה, שזה כבר נורמלי בשבילו. אם זה נורמלי בשבילו, אז עכשיו ניתן לו שבועה, מעולם הוא לא נשבע לשקע בעבר, לא, הוא לא ישנה את הטבע שלו. הוא לא יחזור בתשובה בגלל השבועה, למה? אז כאן הרמב"ן כותב משהו שאני חושב הוא שונה מהשמענו. שהרי בשביל חומר שבועה זו לא יחזיר ממון הגזל הראשון. וכמו שאיר לא יחזיר הגזל הראשון, לא ימנע מגזל זה. ולא יעשה תשובה לחצאין. אז הרמב"ן אמר נקודה פסיכולוגית חדשה ושונה. הרמב"ן אומר, אם נניח יש אדם ש... שמשקר הרבה, ונעשה לו כהתר, ואז אתה אומר לו להישבע, שיכול להיות שהוא יחזור בתשובה. הוא לא יהיה מוכן להישבע לשקר. מה הבעיה? הוא יחליט לא... שהוא לא נשבע לשקר. אבל אצלנו, אם האדם מחליט לעשות מהפך בחייו ולהפסיק לגנוב, אז הוא חייב להחזיר את הכסף שהוא גזל אתמול. תגיד לו, אולי הוא יחליט, ויש אנשים כאלו, צריך להגיד את האמת, תקרא רמב"ן, שאוקיי, מה שגזלתי, אוקיי, אז כבר אכלתי. אני החלטתי לא לגזול מהיום והלאה. יש ביטוי באנגלית, turn over new leaf, אני מתחיל מחדש. אז אומר רמב"ן, בכל זאת אומר, לא יעשה תשובה לחצאין. הוא צריך להיות רציני, זה לא רציני. אז אם הוא בגלל השבועה, הוא מהרהר בתשובה, אז הוא יצטרך להחזיר את הכסף של אתמול. וזה הוא לא יעשה, זה קשה מאוד. זה מה שרמב"ן אומר. בגלל, נכון, זה קשה להישבע לשקר, אדם לא רוצה, אבל מה אפשר לעשות? אם השבועה, זה לא אכפת אם הוא ישבע לשקר או לא, השבועה צריכה לגרום לו לא להיות גנב. אז עוד פעם, זה דומה לראש, זה לא שאלה אם הוא יגנוב או לא יגנוב. השאלה אם הוא אישיות של גנב או לא אישיות של גנב. אני צריך להביא אותו שהוא לא אישיות של גנב. אם הוא נשאר אישיות של גנב, אז נעשה לו כהתר. אז הוא גם יישבע לשקר. אלא השקר, השבועת שקר, אמור לגרום לו להזדעזע ולשנות את אישיותו. פשוט אישיותו, זה חייב לחזור בתשובה למפרע. חייב להחזיר את הכסף. זה, תדע לך, אומר הרמב"ן, זה קשה מאוד. גם מי שמהרהר בתשובה ולא רוצה להישבע לשקר, אבל להחזיר את הכסף שהוא כבר גנב וכבר שם בבנק וכבר אכל וכבר השקיע, זה נורא קשה. שזה אמת. ולכן הוא לא יחזור בתשובה, ולכן אנחנו לא חשים לכך. בטח יש מקרים, אבל הלכה אומרת, אין טעם. אבל זה שלא גזל פעם אחרת, אלא שעכשיו אנו חוששים שם הקופה במונו, אם חייבת לשבוע, תאבל יתרי חומי במילתא פריש מכול איסורה. אם זה הפעם הראשונה שהוא הולך לגזול, אז הוא לא עושה את החילוק שאני עשיתי בראש. הוא עוד לא גזל הזו, אפילו הוא בכלל לא נקרא עבריין. לא, האמת זה, הוא החליט לגזול, אז הוא כן גזלן. אבל יכול להיות שהוא יחזור בתשובה, כי גזלן לא נשבע. יש הבדל בין לגזול לבין נשבע לשקר. זה שהוא החליט לגזול, אפילו זה שהוא גזל, זה לא אומר שהוא ישבע לשקר. הבעיה היא, מה זה יחייב אותו לעשות? הבן אדם שלנו יחזור בתשובה ולא יגזול. הבן אדם הכללי יצטרך לחזור בתשובה ולהחזיר. זה ההבדל. ההבדל הוא בין אם השבועה יגרום לו להפסיק להיות אישיות של גזלן, זה כן, או שהשבועה תגרום לו להפסיק להיות אישיות של גזלן ולעשות פיצוי ותיקון לעבר, נו. זה כבר, זה לא. זה מסביר בחזרה לשורה הזאת, אבל כיוון דתאים תאימה דאיסורה ופוקר בממונה חושל השבועתה. וכן כתוב בתוספות בשם רבנו תם. כלומר, האמת ניתן להגיד, הרמב"ן אומר, זה נמצא בתוספות, כנראה התוספות שלנו. אז אני אומר כך, בתוספות שלנו אפשר להגיד הכל, כי לא כתוב שם כלום. זה לא הראש. הראש אמר ש, תחזרו ללשון של הראש, אני חושב שזה ממש נגד הרמב"ן, הראש אמר, כיוון דיידעינן דמחמד חימוד ממון או סין עבירה, גם יישבעו לשקר. כלומר, הראש אומר שמי שגונב, משקר. נשבע לשקר. הרמב"ן אומר שמי שגונב, לא נשבע לשקר. ולכן כדאי להשביע גנבים בעיקרון, כי הם לא יישבעו לשקר, והם יחזרו בתשובה, ויפסיקו להיות גנבים. אבל מי שעושה עבירה חמורה, מחמת חימוד ממון, וגם הרוויח, וגם השקיע, וגם קנה לאשתו יעלון, וגם קנה לעצמו בית, הוא יישבע לשקר. זה ההבדל. הראש בעצם אומר שחושן הממנה, חושן השבועת. כלומר, מי שמחויב, מי שעבר את המחסום הפסיכולוגי ונהיה גנב, אז עבר את... יעבור כל עבירות. הבן אדם שלנו לא עבר את המחסום הפסיכולוגי הזה. הרמב"ן אומר, מי שעבר מחום פסיכולוגי אחד, זה לא אומר שהוא יעבור את המחום פסיכולוגי החמור יותר, ושבועה זה חמור יותר מגניבה. אז מי שעבר, נגיד, מי שעבר עבירת אכילת חזיר, לא יישבע לשקר, כי זה יותר חמור. מבחינה זאת, מי שעבר גניבה, לא יישבע לשקר, כי זה יותר חמור. אבל הבעיה היא לא שזה מחמת חימוד ממון, אלא שזה גם הצליח לקבל ממון. מי שעבר עבירה טכנית בתורה, לא תגזול, וזה גם השתלם לו, והדרך לעשות תשובה מחייב שהוא יחאיב לעצמו, נגיד ככה, מי שאכל טריפה, מי שאכל חזיר, אז זה גם משתלם לו. אבל כשהוא רואה בתשובה, לא מבקשים ממנו להקיא. רק מבקשים ממנו להפסיק. אז תגידו לי שווה, הוא יגיד, אני לא יכול להישבע. אז תגידו, נו, אז תחזור בתשובה, אז הוא יחזור בתשובה. אבל אצלנו, כשהוא חוזר בתשובה מממון, זה לא מפסיק שהוא, זה לא מספיק שהוא יפסיק. דורשים ממנו להחזיר את הכסף. זאת הקושי הנוסף. הקושי הנוסף הוא להחזיר את הכסף. בראש, הקושי הנוסף הוא לעבור עבירה עתידית. כן? אז אני חושב שיש כאן, בוא נגיד ככה, הראש והרמב"ן, שניים אומרים פשוט בתוספות, כי הרמב"ן מעיד שהוא מצא את זה בתוספות, כתוב בשם רבינו תם. טוב, שמות זה לא חשוב. כתוב בשם רבינו תם, רבי יהודה חסיד, רבינו תם, זה אותו דבר. שמות בתוספות הם לא מחייבים. זה מן הסתם התוספות שלנו, או איזה גרסה שדומה לתוספות שלנו. והפשט הוא בגדול עבירה בעבר או עבירה עתידית. הוא גזלן אתמול או גזלן עכשיו. למה יש הבדל בין גזלן אתמול ובין גזלן עכשיו? אז בראש ההבדל הוא בגלל שגזלן של עכשיו הוא עוד לא גזלן, הוא רק כמעט גזלן, וברמב"ן הגזלן של עכשיו הוא כן גזלן, אבל הוא גזלן שתשובתו קלה יותר, כי זה לא יעלה לו כסף. זה רק ימנע ממנו מלגזול, אבל לא יצטרך להוציא כסף מהכיס. ויש הבדל בין לא להרוויח לבין להפסיד, כלומר להפסיד כסף שכבר גנבת. בכל מקרה, מדובר כאן בסברות פסיכולוגיות, ולכל אחד בחדר, החדר הווירטואלי שלנו, אני מזמין אותו להרים את היד ולחלוק, כי בסדר, זה פסיכולוגיה. אבל אולי מה שאפילו עוד יותר חשוב, זה היסוד. הראש אומר שאין הבדל באמת בין חומרת עבירות למי שהתחייב. מי שהחליט להיות פושע, אז אני לא סומך על כך שיש לו גבול. ודי, לא יודע, פסימי וציני. הראש אומר, יש תקווה לאנשים שרק, שעוד לא ביצעו. הם רק החליטו לעבור עבירות. אז אותם אפשר לתקן על ידי זה שאין לנו דברים עד כמה זה יחמו. אתה תתחיל בעבירות קטנות, תגיד עבירות חמורות, הוא יגיד, אוי, אז אני לא עושה את זה. Okay? כמו מי שעומד לגנוב, ככה, לילדים, כן? הוא הולך לגנוב איזה ממתק אחד מהמקולת, אם נגיד לו, תדע לך שבסוף אתה תהיה רוצח, אז הוא יפסיק. אבל אם הוא כבר אכל, אם הוא כבר טעם טעם אחת וביצע ועשה, אז אני לא סומך על שום דבר. הרמב"ן הוא יותר אופטימי. אדם עבר עבירה קלה, הוא לא יעבור על עבירה חמורה. אז בכלל, כל מי שחשוד עבירה אחת, לא חמור על עבירות יותר חמורות. חוץ מיוצא מהכלל אחד. היוצא מהכלל אחד זה מי שגנב, לא בגלל שגניבה שונה פסיכולוגית, אלא מי שגנב והרוויח בתשובתו המוסרית מחייב להוציא, כי אחרת זה לא תשובה שלמה, אז לא, אין תקנה. והנפקמין הוא שרמב"ן אומר, אם רק נגיד, נשנה את המוסר שלנו, נגיד לו, תחזור בתשובה ואל תחזיר, נעשה לו תקנת השבים. אתה לא צריך להחזיר, מה שגנבת, גנבת, אנחנו מוכנים לך, רק אל תגנוב מכאן והלאה. אז כן, אז בגלל השבוע כן יחזור בתשובה, אבל אנחנו לא אומרים לו את זה. ותשובה לחצאין הוא יעשה. אם זה לא יהיה חצאין, אם נגידו שתשובה שלמה לא מחייב אותו להחזיר כסף, אז הוא יעשה. אבל זה לא אמת, זה תשובה לחצאין. ולמה שיעשה תשובה בחצאין? העולם הבא הוא לא יקבל. לכן, רק במקרה שהגניבה בהצלחה בעבר, השם לא אומרים את זה. אני אתן עוד נפקא מינה, אני חושב. מה יקרה אדם שהוא גנב? תפס אותו. והוא גנב בעבר, אבל הוא לא צריך להחזיר. כי אין לו למי להחזיר. או נגיד, הוא גנב, גנב מגר שמת. זה לא יושב, לא צריך להחזיר. אז לפי הרבה, הוא יכול לחזור בתשובה עכשיו. לפי הרבה, כיוון שהוא גנב פעם אחת, אז הוא ישקר גם. זה ההבדל הפסיכולוגי בין שני התורצים. אילו ששניהם הם כנראה גרסאות לאותו מקור המקורי שבתוספות. התוספות של גלגל הרמב"ן בשם רבנו תם, ותוספות הראש, שאני מאמין שזה גם כן זה גרסה לתוספות שלנו בדף עמוד ב'. בסדר? עכשיו זה רק חצי עבודה. אנחנו מתקדמים עכשיו לדבר במודע א', לא בגלל שמשהו התחדש כל כך בגמרא. כפי שאמרתי, אני מדלג על כל הראיות של הגמרא, שהגמרא ענה על כל אחד מהם שותק המשתמת, יש לי סיבה להאמין לו. בסוף הגמרא מוצא מקרים שהבן אדם הזה הוא מושחת, הוא שומר, והוא אומר, לא אדם. זה לא השתמתי כמה שתמת. הוא ומעידים שזה אצלו, אז הוא פשוט רוצה לגנוב. אז אומר הגמרא, אמר אביי, בלבל ישן. ואז הרמב"ן חוזר על השאלה. אז כל אחד זה ככה. אז אולי גם הגנב הידוע שלנו, את משה גנב, אבל הוא גנב בגלל שהיה לו מלבי ישן. איך אתה יודע שהוא גנב, ואולי הוא גנב של מלבי ישן. אנחנו תפסנו מישהו שפרץ את הבית וגנב. אבל אולי הוא רק עשה את זה בגלל שהוא חשב שהוא מחזיר לעצמו דברים שהאדם הזה חייב לו מקדמת דנה. אז הוא לא רשע, הוא רק עושה חשבונות. אז נקרא את הרמב"ן הזה, והרמב"ן לא נותן אותה תשובה שנתן פעם הראשונה. למה לא? את בהימוד ב' זה היה למנדי אמר מיגודך של הממנה לא חשב השבועות. זה בשביל מישהו שאומר שגם מי שעבר עבירה לא יעבור עבירה חמורה. אביי מתרץ מי שאומר שחשב הממנה חשב השבועות. לא עובר עבירות, אז הוא חשב לכל עבירות. אבל אנחנו לא חושבים שהוא עבר עבירה, או לא עבירה, או לא עבר עבירה בעיני עצמו. מי שגונב, הוא לא גנב. הוא מצטדק, כי מלווי, אולי מצטדק, אולי מלווי ישנה יש לו עליו. אז התשובה הקודמת של הרמב"ן לא שייך פה. התשובה הקודמת של הרמב"ן היא מבוסס על כך שניתן לו שבועה כדי שהוא יחזור בתשובה מן העבירה החמורה בעיניו. אבל עכשיו אנחנו אומרים שאולי הבן אדם הוא בכלל לא עובר עבירות. הוא רק חכם מדי, הוא התיר לעצמו לעשות משהו. אז לכל זה פשוט אז ש... שווה לשקר, הוא לא יעשה, הוא לא חושב שלקחת כסף מהבן אדם שחייב לו כסף, הוא לא חושב זו עבירה, אבל שווה לשקר זה כן עבירה. אז הוא לא יחזור בתשובה, הוא רק, בסדר, הוא יודע על האמת, אבל אז זה שייך גם למי שגזל בעבר, כי הוא לא צריך להחזיר, הוא צריך רק להפסיק לשווה לשקר. אז הרמב"ן חוזר על אותו שאלה, מקום מספר 5, הבאי מחשין שמיר בישנה יש לו על הפירוש רשי וכו' וכו' וכו', ואם תומר, בכולם שם ראשונה ישו עליו, וכך הוא תובע ממון זה או כופר, אם כן הכופר פיקודון, מה טעם פסול העדות? נעים השם ראשונה ישו עליו, וכך כופר בו. אז למה מישהו פסול העדות בגלל שהוא כפר בפיקודון? הוא לא גזלן, הוא חכם מדי, עשה מלווי ישנה. אבל הוא לא ישקר בעדות, וגם הוא יגיד את האמת בשבועה. ואפשר לומר, ובכולם לבאי חושם שם הספק מלווה ישנו עליו, אלו שהוא ספק בחששה, אלו שהוא חששה בספק. אמן אומר, אתה צודק. כל מי שגנב, אולי זה מלווה ישנו. אבל זה רק ספק. סך הכל, רוב המקרים לא ככה. לפיכך, כשהוא בא לפנינו ולא הוחזק כפרן עדיין, ואינו פסול, אנו חוששים שמעכשיו הוא כופר, משום ספק גנוב בישנה, וחינם מעליו שבועה יודע. זה מה שהגמרא אומרת.
אביי אומר, אם אדם בא לפנינו, אני אומר, תראה, אולי הוא שקרן, אז אני אומר, כן, אבל אולי הוא שקרן בגלל מלווה ישן, ולכן נתן לו שבוע, אז הוא יודע. אז כדאי לעשות את זה. אבל, כופה בפיקדון שפסולו ודאי, זה נשמע כמו אותו תשובה שקראנו, אבל נראה שהרמב"ן ישנה. כופה בפיקדון שפסולו ודאי, שכבר יש לנו עדים שכפר ונוקת לי בידי, עליו להביא ראיה דמישהו מלווה ישן לכפר. ואין מוציאים המון בעדותו, ואף לא מאמינו אותו על השבועה, שאין ספק מוציא מידי ועדי. ואף אגב, דחילו, אטו, סעדי, נקת לי בידי, תלינן לכולה ורמינן, אין מושתבותי כמשתבת לי, ואתם משום לשכתו, זה משהו אחר. אז מה הוא אומר? אין ספק מוציא מידי ועדי. זה כלל שנמצא בכמה מקומות בש"ס. מה הרמב"ן רוצה להגיד? אם הוא ודאי גזל אתמול, אז אומרים, אין ספק מוציא מידי בדק. ספק יש. מה, על איזה ספק מדובר? ספק מלווה ישן היה עליו אתמול. ואם באמת מלווה ישן היה עליו אתמול, אז אין סיבה הגיונית לפסול אותו לא לעדות ולא לשבוע. כי זה בן אדם שדובר אמת, אבל שם הוא חשב שזה מותר לו לשקר, כי הוא עושה את זה למען מטרה טובה. אבל זה סברת ספק. ואין ספק מוציא מידי ודאי. זה בניגוד למקרה שהוא בא לפנינו פעם ראשונה, ואתה מספק חושב שהוא אולי משקר. עכשיו אני אומר שמספק אולי הוא לא משקר, כי ספק מוציא מידי ספק, ספק לא מוציא מידי ודאי. מה הרמב"ן רוצה להגיד? זו דוגמה קלאסית בעצם לכלל שאין ספק מוציא מידי ודאי, לסברה המיוחדת הזאת. מה פירוש המילים אין ספק מוציא מידי ודאי? ברור שספק מוציא מידי ודאי. אם יש לי ודאי ואחר כך יש ספק, אז עכשיו יש לי ספק. מה משמעות הכלל? זה סוג של כלל שדומה לכלל של חזקה. חזקה דמעיקר. אם יש לנו מסקנה, ועכשיו אתה בא ואומר, אולי המסקנה היא לא נכונה, אז לא מתייחסים לזה בכלל. אני אתן דוגמה של חזקת המיקר. נכנס לי לחדר שאני עומד בו, אז הקיר מאחורי היה לבן. עכשיו, אני לא יודע אם זה לבן עכשיו, כי בניגוד, אתם רואים את הקיר, אני לא רואה את הקיר. אז אולי זה לא לבן. אין ספק זה בוודאי. אתה, כלומר, יש לנו כבר ידיעה, מישהו בא לערער את הידיעה, אז הוא צריך להוכיח, אני נשאר עם הידיעות שיש לי. מה זאת אומרת נשאר? זה 100% נכון. זה 100% אצלי שהכירו לבן. אז ככה, אם אדם גזל, הרמב"ן אומר שכופה בפיקדון שפסולו ודאי, שכבר יש נשק כפה ונקדי בידי, עליו להביא ראייה למישהו מביא ישן הכפר. ואין מוצאים ממון בעדותו, אף לא מאמינו אותו השבוע, שאין מבטאים ודאי. כלומר, הוא גנב. כי ראיתי אותו גונב. עכשיו אתה אומר, אולי... וזה לא קשור לסיכויים. הרמב"ן לא אומר בגלל שיש רוב, זה רק פעם במקרה מיליון. לא, לא. יכול להיות שיש הרבה מלוות ישנות. אבל זה לא שני מקרים שווים. אדם גזלן, אז הוא גזלן. ואם קרה כך וכך בעבר, אז הוא לא גזלן. אז הרמב"ן אומר, אני לא מעלה דעתי שהיה כאן מלווה ישן. למה לא? לא בגלל שזה נדיר, אלא בגלל שאין ספק מוציא מידי ודאי. מה שאנחנו רואים זה האמת, למרות שיכול להיות משהו שישנה את, 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 את התפיסה הזאת. אז הוא ודאי גנב. אם הוא ודאי גנב, אז על פי דין הוא ודאי ישקר. אני מדגיש המילה על פי דין, משום ש... כיוון שיש סיכוי שעמל בישן, אז יש גם סיכוי שהוא לא ישקר פעם הבאה. אז הוא יכול, אולי הוא כן יעיד אמת, אולי הוא כן שווה לאמת. אבל על פי דין אין אפשרות כזאת. כי אין ספק, מוציא מידי אומר שאין ספק. במילים אחרות, זה סברה למדנית, לא סברה פסיכולוגית. אמרתי, כל השיעור זה פסיכולוגיה, עכשיו לא. זה סברה למדנית. פסיכולוגית יכול להיות שזה כדאי, יש סיכוי של 5%, 10%, 15%. שבן אדם הזה יגיד את האמת, או ש... כן. שהוא יישבע לאמת. אבל לא מעניין אותי, כי על פי דין אין ספק מוסר בדי ודאי, זה אומר אין לידת הספק. אדם שראיתי אותו גזלן, אז הוא 100% גזלן, ו-100% גזלן אז הוא לא אומר את האמת. אבל מי שבא לפנינו ואין לו עבר, אין לו קופת שרצים, אז אלא מה? ההלכה מחייבת אותי לחשוד בו. זה מה שאמרנו לפני שעה, כשמישהו שאל אותי, יש לו חזקת קשות. לא, אדם שבא לפני בית הדין אין לו חזקת קשות. אבל אין לו גם חזקת רישות. כלומר, אדם שבא לפני בית הדין, אז אחד מהם משקר, או אולי הוא משקר, אז אני חושד בכולם. אז אני מעלה ספק שאולי הוא משקר. וכנגד זה אני גם מעלה ספק שאולי הוא לא משקר. כלומר, אולי הוא משקר, אבל יש לו בבלי שנה. אז לכן, במקרה כזה, ספק, מוציא מדי ספק, יש שתי אפשרויות. יש לידת הספק. אם יש שתי אפשרויות, אז בוא נשביע אותו. ואולי הוא יגיד את האמת ויחזור בו ואנחנו נברר את העניין. אז התירוץ הזה של רבן הוא מאוד שונה מהתירוצים שראינו לפני כן. והוא אומר את זה, זה מעניין, הוא לא אמר את זה לפני כן, הוא אומר את זה רק עכשיו, עלי בדאביי. כי הוא אומר, בעיקרון, עלי בדאביי, מי שעבר עבירה, אז הוא בחזקת שקרן. ואלה שמה? מיל וישנה זה אדם ש... בעיני עצמו הוא לא עבר עבירה. אז אומר הרמב"ן, אם אתה רואה אותו עובר עבירה, אתה לא מעלה את האפשרות שיש כאן מלווה ישנה. מישהו מרים את היד בבית הדין ואומר, רבותיי, אולי יש מלווה ישנה? אז מסתכלים עליו ואומרים, אולי כן, אולי לא. לא מתייחסים לספקולציה. ספקולציות לא מעניינות אותנו. אנחנו ראינו גנב. אבל מי שבא לבית הדין והוא לא גנב, אז בית דין אומרים, אולי אתה שקרן? אז הוא אומר, אולי אני לא שקרן. כי כמו שאתה אומר, אולי הוא שקרן, אפשר להגיד גם הוא לא שקרן. עכשיו יש ספק אם זה גנב גנב או גנב שמלו בישנה, לכן משביעים אותו כדי שהוא לא, כדי שהוא יחזור בתשובה. ואולי יחזור בתשובה. ואז נברר את המקרה. כן, הרמב"ן הוא גם, זה סוגיה מעניינת, כי כולנו שני מאוד מאוד מקצרים. הרמב"ן הוא מאוד קצר, המילים הקריטיות ברמב"ן, שאין ספק מוצאים מדי ודאי. שזה ביטוי לא לפסיכולוגיה, אלא למרות שבאמת יש סטטיסטית 30% של מלווה ישנה, אבל על פי דין, אין ספק מוצאים מדי ודאי, לא מתייחסים ל-30%, אחרי שכבר נקבע שבינתיים 100% ככה, ואתה רוצה להגיד לי שלא, אני לא מתייחס. שאלו אותי, האם הספרה הזאת היא ספירה? זה לא תפקידי עכשיו. שס מלא ספרות כאלה, זה נקרא חזק אתם עיקר רבין ספק מוסי בדי ודאי, איזה עוד ביטוי שדומה לזה. יש ביטוי שלישי שאני כרגע לא חושב עליו, שגם אומר אותו דבר. עצם מורזק הוא גם ספרה כזאת. כלומר, יש רשימה של ספרות בחזר ש... אם שתי אפשרויות לא עולות ביחד, אלא יש אפשרות נכונה, ואולי היא לא נכונה, אבל זה משני, אז גומרים, עוצרים איפה שמה שאני יודע, ולא מסתפקים בה בשלב הנוסף. זה נקרא בגדול, אין ספק מוציא מדי, ודאי. הוודאי צריך להגיע אליי לפני שהספק מגיע אליי. זה מה שקורה פה, כי הוא גזלן, ראיתי אותו גוזל. אתה אומר, אולי יש עובדות נסתרות, אולי. לא מעלים את זה, לא מעניין אותנו, אולי יש עובדות נסתרות. רואים שהוא גזלן, ולכן הוא גזלן ב-100%. גזלן ב-100%, אומר הרמב"ן, לא משביעים אותו. כי גזלן ב-100%, הוא גם שקרן ב-100%. ולכן לא. זה דומה לרמב"ן הקודם בנקודה אחת, שהרמב"ן מצא אומר שמי שעובר עבירה, אז הוא גם ישקר. רק שכאן הוא אומר שהוא נחשב, באמת הוא רק ספק עובר עבירה, כי יש אולי שמובע ישנה. והרמב"ן לא, על פי דין הוא ודאי גזלן. אם הוא ודאי גזלן, אז הוא ודאי ישקר, ואנחנו לא משביעים אותו. מי שבא לפניי לדין תורה חדש, הוא לא ודאי גזלן, הוא ספק גזלן. אז כמו שהוא ספק גזלן, הוא גם ספק... כמו שהוא ספק גזלן, ספק צדיק, הוא גם ספק גזלן בגלל מלווה ישנה. כל הספקות עכשיו הם פתוחים. וכיוון שכן, כדאי להשביע אותו, ולנסות להגיע אל האמת. הבנו? אז הרמב"ן הזה הוא לא עוד תירוץ כמו הקודמים. הקודמים הסבירו, יש לחשוד, אין לחשוד, מי לחשוד. ספרות פסיכולוגיות, מביאים את המוסוניקים, מביאים את המשגיחים, מביאים את רבנו יונו, יסביר לנו מתי אדם יחזור בתשובה. זה לא קשור לתשובה, עכשיו הרמב"ן אומר. הוא אומר, אין לך סיבה לקוות לטוב, כי גזלנים הם גזלנים. ואי, אולי הוא לא באמת גזלן? אין לך רשות להרער בזה. אדם שאתה לא יודע עליו כלום, ואתה רוצה לחשוד בו, אז אתה חייב גם לא לחשוד בו. ולכן שם אומרים את מה שאומרים. אני צריך עכשיו להחליט, טוב, יותר חשוב מהתוספות הראש, זה הרמיגש. הרמיגש הוא חשוב בגלל שהוא אומר משהו אחר לחלוטין. הרב רבי יוסף אבן מיגש כתב בתשובה בזה לשונו. כל התשובות של הרמיגש נכתבו בערבית, כמו שכתוב כאן בסוף. עד כאן מתשובותיו המועתקות מלשון הערבי. הבצר אשכנזי עצמו כנראה תרגם את זה. הוא התיק את זה מערבי והוא תרגם את זה לעברית. שאלתם על האומה מקופה מילות בקשה לעידות, בפיקודן פוסל לעידות, ואמרתם למה לא נאמר גם כן בקופה פיקודן דמוספק מלווי שנה יש לו עולף. למה אדם פסולים לעידות? הלו, אפשר להגיד מלווי ישנה. ויהיה בפיקודן ופוסל עידות שאין לו ויהיה קשה לעידות? תשובה. עיקר מה שנאמר דיל מספק מלווי ישנה יש לו עולף, הוא לעניין שלא נחשוד אותו שהוא נשבע לשקר. אמנם לעניין הכשרות והפסלות, אפילו שנתברר שמלווי ישנה יש לו עולף, ביותו כופה בפיקדון הוא פסול לעדות, לפי שאין לו לקחת אותו בחובו להיות כופה פיקדון של המפקיד, ויש לו לבדור אותו ממנו, ולקחו בחובו מבלתי שיתרצו בעליו, בזה עקתי גזלן הוא פסול לעדות. מה הוא אומר? גם אם היה מלווה ישנה, הוא פסול לעדות. למה? כי זה אסור. הלא תראה, מי שאנס את חבי ראש עם כל עוד נחשב גז לנו, אף על פי שנותן דמים משלם. כן, זה אף על פי שהוא מקבל אותו בחובו, הוא ולא הסכים עם חבי ראש, אבל כן, גז לנו. אך לא יתפשט זה הגזנות עד שיגיע לגדר של מה שמי שמורה בו היתר, גם כן יורה היתר להישבע על השקר. בקיצור, מה, בשתי מילים, מה הרמיגש אומר? אדם שעושה פעולה שהוא טכנית גזילה. למה טכנית גזילה? יש כאן רמיגה שחשוב ואומר, לקחת דבר ממישהו שלא מסכים לתת לך, זו גזילה. אפילו שהוא חייב לך כסף. בסדר, אבל אתה אין לך רשות לקחת. כי החפץ הזה שייך לו. זה בעין. אז לקחת פרה של מישהו, הוא יפקיד לך את פרה, ואז אתה אומר לו, זה לא פרה שלך, זה פרה שלי, אתה משקרן. אז אתה גוזל את הפרה. אי, הוא חייב לי כסף מקדמת דנה, בגלל שפעם הוא לא רחזיר לי הלוואה. זה גזילה. זה סוג גזילה שלא מבוססת על השחתה נפשית. כי אתה הצדף אצל עצמך. אז מה הדין אומר הרמיגש? הוא פסול לעדות וקשר לשפועה. הרמב"ן אמר, אם הוא פסול לעדות, הוא גם פסול לשפועה. הרמיגש אומר, לא. מיל וישנה יש לו עליו, מסביר למה הוא קשה לשבוע, והוא באמת קשה לשבוע. מה שאתה מצטט, גמרות, הכופה בפיקדון פסול, זה פסול עדות. כבר הרמב"ן דאג להראות שזה גם פסול שבוע, הגמרה שלפני דף, שאמרנו שההרי ראיה שלא יישבע בגלל שהוא גזלן. אני רק אומר מה שהרמיגש אומר. הרמיגש אומר, אדם שגזל, אפילו גזילה טכנית, זו עבירה דאורייתא. והוא לא מודע לכך, הוא חושב שזה בסדר. הוא פסול לעדות. למה? אז מה בעצם אומר? למה הרשע פסול לעדות? לא בגלל שהוא יעיד שקר. חס ושלום. הוא פסול לעדות בגלל שזה גזירת הכתוב. למה רשע פסול לשבועה? זה רק בגלל שהוא יישבע לשקר. אז אדם שגוזל מטעמים הצדקה עצמית, הוא פסול לעדות, והוא קשה לשפועה. מיל וישנה זה דוגמה לכך. דרך אגב, למדנו, זה חשוב מאוד למי שגדל על סרטי, סרטים מסוימים, הרמיגש מסביר שמישהו חייב לך כסף, אסור מדין תורה ללכת ולגנוב ממנו, כי זו גניבה. זו שאלה גדולה. זה הסכמת כמעט כל הראשונים, יש תשובה בריבש, מתווכח עם הריבש, השואל בריבש, היה משוכנע שמישהו חייב לך כסף, אז אתה, הוא קורא לזה, אתה ממשכן אותו בעל כוחו, ואז גם אתה מחליט את המשכון. כלומר, מותר לגזול. והריבש צועק עליו, והוא אומר, לא, זו גזילה. זה מה שרמיגש כאן מסביר. זה שזה מגיע לך, כלומר, זה שהוא לא מפסיד כסף, אתה לא מרוויח כסף, הוא לא מפסיד כסף, אבל הוא מפסיד את הגוף, והגוף זה אסור לקחת. זה דבר אחד מאוד חשוב בערי מיגש. בית הוא אומר, אז מי שעושה את הבעירה הזאת, הוא פסול לעדות. איי, הוא לא ישקר בעתיד, הוא לא אדם שרוצה לעבור עבירות, לא משנה. הוא פסול בגלל שכתוב, אל תשים רשע עד. אבל שבועה? אין פסול כזה בתורה, אין אנשים שפסולים לשבועה. פסולים הם חשודים, הוא לא חשוד, זה באמת שכנעת אותי שהוא לא פסול. אוקיי, אז הרמב"ן במפורש חלק, הרמב"ן אמר, הוא פסול לעדות ופסול לשבועה. אני חוזר לרמב"ן, עליו להביא ראיה דמשומר ראשון לכפה, ואין מוציא ממון בעדותו, ואף לא מאמין אותו על השבועה. זה הולך ביחד. כי הרמב"ן, והרמב"ן תרץ למה? כי הוא באמת חשוד. אני לא מאמין, אני לא חושב שיש אפשרות שומר בלישן. הוא 100% ישקר, גם בעדות וגם בשבועה. הרי מגש אומר, תגיד לך את האמת, גם אדם שגזל, יכול להיות שהוא צדק בעיניו. לעדות זה לא יעזור לו. לשבועה הוא אומר, זה כן יעזור לו. אלי כותב, מצידו הוא צודק, ונפסק אבן ישנין לנפשי, ואינו הוא פושע, כי אין ראיה למידע הרקע, שבועה נמדדת לפי הסיפור שלו. כן, כן, כלומר, לגבי האמת, אתה ציטטת את משהו, אבן ישנין לנפשי, זה מה שהשואל של הריבש, סימן, אני לא זוכר. שין צדי משהו, שין צדי ואו, אולי אני טועה. הריבש, השואל אמר לריבש, אבל אם יש דין לנפש, אם אני יודע שמישהו כאן בכסף, אני יכול לבצע. הריבש אמר לו, לא, אתה לא יכול, כי אסור לקחת כסף. זה לא קשור לדין לנפש, אסור לקחת כסף, אסור לקחת חפץ שלא שאחר. זה מה שהריבש אומר. גם אם אדם חייב לך כסף, אסור לקחת ממנו חפץ בלי רשותו, בלי הסכמתו. אם לקחו בחובו, מבלתי שיתרצו בעליו, בזה עקתי גזלנו. הוא פסול לעדות. למרות ש, מה שאתה אומר, בעיניו הוא לא רשע, ולכן בעיניו הוא לא ישקר, ובאחרים הוא מנסה לקיים כל המצוות. רק המצווה הזאת הוא עובר, כי הוא לא מסכים שזו מצווה. אבל הוא טועה, כיוון שהוא עבר עבירה, אז הוא פסול לעדות. זה יסוד מאוד מאוד, העיקרון נראה מאוד נכון. אבל מה שהרי מגש כאן חידש הוא שאין ללמוד מעדות לשבועה, כי עדות יש פסולים טכניים, בשבועה אין פסולים טכניים. עכשיו זה מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, האם גזלן פסול לעדות בגלל שהוא יעשה עבירות כדי לקבל כסף, הוא יגזול כדי לקבל כסף, אז הוא גם יעיד, ויקבל כסף ממי שנותן לו שוחד, או לא. שגזלן הוא כמו, הוא פסול בגלל שהוא עבר עבירה. ברמב״ם, אין לנו זמן, ברמב״ם, מסתכלים בהלכות עדות, אז רואים שהרמב״ם די מבדיל בין שני פסולים. פסול שנקרא רשע, ופסול שנקרא רשע דחמאס. הוא רשע בגלל חימוד ממון. הוא ממש מפריד ביניהם, כי זה שני פסולים שונים. בראשונים אחרים, יש מתפקח, יש סוגיה ב... סנהדר מחלוקת בית ורבה, ומי שעובר עבירות לתי אבון, ולא להחס, או להחס, סליחה, להחס ולא לתי אבון. אז כאן הרי מגש רק אמר, גזלן הוא לא פסול בגלל שכיוון שהוא גזל פעם אחת הוא גם יעיד שקר, כנראה תמורת כסף, אלא גזלן פסול בגלל שהתורה אמרה לו, תסים ישר, תס ידרה שעיד. אבל שבועה, אין פסולי שבועה. השבועה צריך להיות שהוא צריך להיות חשוד. וזה שלנו לא חשוד. אבל מי שאינו לוקח אותו אלא לסיבה, הוא לוקח כסף רק בגלל שיש סיבה. סיבה לא נכונה, אבל סיבה אינו חשוד על השבועה. ולכן הוא כך הבין שהוא תרץ את, ה, את, ה, את הסוגיה. אז כאן יש חידוש על הלכה, מתי אמרים, מה, איך הרמגש שונה מהרמב"ן? הרמגש אומר, בשפועה אני צריך פסיכולוגיה, בעדות אני לא צריך פסיכולוגיה. עדות זה פסול בלי פסיכולוגיה, בשפועה זה פסול עם פסיכולוגיה. הרמב"ן אמר, זה נכון ששניהם זה פסול פסיכולוגיה, אבל יש לי כלל הלכתי שאמר לי לא להשתמש בפסיכולוגיה. הכלל היה איזה פרמוסי בדי ודאי. בתחילת הסוגיה, איפה שהשאלה הייתה עקרונית, האם אומרים חשד כן או לא חשד, ושם כולם הסכימו שזו שאלה פסיכולוגית. האם אדם שחשוד על א' חשוד על ב'? ואז היה לנו חילוקים מתי הפסיכולוגיה שמי שחשוד על א' חשוד על ב', מתי אומרים אותו ומתי לא אומרים אותו. אנחנו קיצרנו קצת הסוגיה, הסוגיה היא באמת ארוכה, ויש עוד כמה נקודות מעניינות הסוגיה. ניסיתי להתביית על הנקודה המרכזית, היינו מה בעצם הספרה, חשד הממן, חשד השבועה. מתי אנחנו חושדים באנשים, מתי ומתי לא. ראינו דרך אגב שמגש סבור שאסור להשתמש בספרת מיל וישנה. אתה לא יכול להגיד מגש משוחה וכסף, מותר לי לעשות דברים. אני חושב שכל הראשונים מסכימים, חוץ מהבעל המור, יש כאן בעל המור, תסתכלו אם אתם רוצים, שבעל המור אומר שלפעמים זה מותר. ככה משתמע ממנו. לפעמים זה מותר, אם החפץ הוא לא בבית שלו, אם זה מופקד אצלי, אבל אמור משמע שמישהו הפקיד אצלי דבר, ואידיוט, הוא חייב לי כסף, ולא משלם, אז הוא הפקיד לי דבר, אז מותר לי לחתחיל לקחת אותו, ולא להחזיר לו, וזה לא נקרא גזילה. אבל כל הראשונים, אם הייתה בידתי חוץ בעל אמור, הרמב"ן על המקום, מסכימים עם הרי מיקש. זו שאלה ממש מעניינת, מבחינת מה מותר לעשות כדי להצדיק את הצדיק. איזה אמצעים פסולים ניתן להשתמש כדי להגיע אל להגיע אל האמת, או להגיע מה שנראה בעיניי כאמת. הרי מיגש כאן אומר, לא, זה לא מספיק שאתה צודק, אתה צריך גם להשתמש באמצעים צודקים. וכפי שאמרתי, רוב הראשונים, רוב רובם של הראשונים מסכימים, הרי מיגש בנקודה הזאת. טוב, אז זאת הסוגיה. במבט על קצת, לא נכנסו לכל הפרטים של הסוגיה, אבל זה מבט על השיקולים של הראשונים בהבנת הסוגיה הקצת קשה, בגלל שהסוגיה אספה לא עסקה בשאלה שהסיק את הראשונים, איך מיישוב את הסוגיה הזאת עם חצי שס, שאומר שיש פסולים, וכאן כתוב שאין פסולים. יש שאלות? טוב, הסוגיה הבאה שלנו זה סוגיית תפיסה, זה ייקח לנו יותר משבוע אחד, זו סוגיה נורא מסובכת, מעניינת, עם הרבה ראשונים והרבה ספרות, עם גמרות קשות, אז אני צריך לחלק את זה, כי זה הרבה, למרות שזה רק, טוב, זה דף, אבל זה דף סופר מסובך, זה אחת הסוגיות, מבחינת לימוד הגמרה, זה אחת הסוגיות הקשות ביותר בש"ס, לדעתי הענייה, אז אני אחלק אותו ליחידות, ונשלח את המר מקומות השבוע הבא, שבוע הבא נעסוק בשתיקה כהודעה, תפיסה ושתיקה כהודעה, ומזה אנחנו נמשיך לחלקים היותר מסובכים של הסוגיה בשבועות הקרובים. אם אין שאלות, אז לילה טוב.